יוסף הצדיק, משנה למלך מצרים פרעה, תפס את בנימין, והוא אומר לאחים שלו, הנער הזה יישאר אצלי עבד, הוא מואשם בגניבה, הוא גנב לי את גביע הכסף, ואתם, שאר האחים, עלו לשלום אל אביכם, אין לי שום דבר נגדכם. ואז יהודה ניגש ומדבר איתו דברים קשים, דברים חמורים, מאיים עליו, מנסה להפיל את הבניין עליו. אבל ככה כתוב במדרש. המדרשים באמת מתארים בהרחבה שהגישה והיגש אליו יהודה, יהודה ניגש ליוסף, זה היה בדברי איומים, בדברי מלחמה, ממש הכרזת מלחמה של יהודה על יוסף. ואז ברגע האחרון יוסף מתוודע אליך ואומר להם, אני יוסף, העוד אבי חי. אז כל די זה באמת נכון כשאנחנו לומדים את המדרשים, אבל כשאנחנו לומדים את פשט הפסוקים בפשוטו של מקרא, אנחנו דווקא לא רואים את זה. מה אנחנו רואים? שיוסף עומד, יושב על כיסאו, ויהודה ניגש אליו ואומר לו, ייכנסו דבריי באוזניך, אני רוצה לדבר דבר באוזני אדוני, ועל ייחר רבך בעבדיך, אל תיחס, כי חמוך כפרעו. ואז הוא מתחיל להסביר, אתה התחלת אלינו בעלילה, שאלת אותנו אם יש לנו אב או אח, אז סיפרנו לך שיש לנו אב וילד זקונים קטן, ואז ביקשת, הורידו אליי ועשי מהעיני עליו, אז לא היה לנו ברירה, והורדנו אותו. ועכשיו, אם אנחנו עכשיו חוזרים בלי הנער הקטן, בלי בנימין, אז והורידו עבדך את סיבת עבדך אבינו ביגון שאולה. אנחנו כעבדים שלך נוריד את סיבת אבינו יעקב ביגון שאולה, כי איך אלה אל אבי והנער איננו איתי. אז כאמור, כשאנחנו לומדים בפשט הפסוקים אנחנו לא רואים דווקא איומים, הכרזת מלחמה, דברים קשים, אדרבה, זה נשמע כמו דברי תחנונים. אבל רש"י מסביר בפשוטו של מקרא שמדובר כאן דווקא בדברי מלחמה, בדברי איומים. בהתחלה רש"י אומר שאני רוצה, יהודה אומר, ויגש אליו יהודה ויאמר, בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני. אז רש"י מסביר, דבר באוזני אדוני, ייכנסו דבריי באוזניך. טוב, תכף נדבר על הרש"י הזה, אבל רש"י לאחר מכן, ועל ייחר רבך בעבדך, מכאן אתה למד שדיבר אליו קשות. זאת אומרת, מהמילים ועל ייחר רבך בעבדך, אנחנו לומדים שהיה כאן דיבורים קשים, גם אם אתה לא רואה את זה בפשוטו של מקרא, רש"י אומר, מכאן אתה למד. אז דבר ראשון, מה זה ייכנסו דבריי באוזניך? איזה קושי יש במילים, בי אדוני, בבקשה אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, אני רוצה לדבר דבר באוזניך. למה רש"י אומר, ייכנסו דבריי באוזניך? אז יש כאלה מדברים שכשאומרים את המשמעות, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, אני רוצה להגיד לך משהו באוזן. זאת אומרת שרק אתה תשמע, ואף אחד אחר לא ישמע. עכשיו, לכן רש"י אומר שזה לא שייך להדביר ככה. למה? כי אין דרך לשוחח באוזני המשנה למלך, וגם כתוב באוזני אדוני, אם אתה רוצה ללחוש לו זה באוזן אחת. אז לכן רש"י מסביר שהמשמעות של ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, הכוונה אני רוצה שהדברים שלי ייכנסו באוזניך. אבל יש כאלה שככה מסבירים את ההכרח של רש"י כאן להתערב בשיחה ולהסביר ללומד מה הכוונה ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני. אבל הקושי הוא, אנחנו כבר מצאנו את הביטוי הזה בתורה כמה וכמה פעמים. כתוב, וישכם אבימלך בבוקר וידבר באוזני העם, באוזניהם. הוא דיבר ואמר, הנוגע באיש הזה ובמשפחתו מות יומת. הוא איים על כל האנשים שהיו שם לא לגעת באברהם אבינו. אחרי זה כתוב לגבי עפרון, ויען עפרון באוזני בני חטא. וידבר אל עפרון באוזני עם הארץ לאמור. הביטוי לדבר באוזני האנשים, הכוונה היא, לא, ברור ששם הכוונה היא לא ללחישה באוזניים שלהם, הכוונה היא לדיבור שכולם שומעים. אבימלך לא דיבר אל עבדיו באוזניים שלהם, פיו לא היה בתוך אוזני העבדים ולחש לכל אחד באוזן. גם הדיבור של עפרון באוזני עם הארץ, באוזני בני חטא, זה לא היה דיבור בלחש, אלא להפך, זה היה דיבור בפומבי. הוא דיבר אל אברהם, ובני חטא, האחרים, בני משפחתו, בני העיר, שמעו אותו. אותו דבר כשאברהם מדבר אל עפרון באוזני עם הארץ לאמור, הכוונה היא שהוא דיבר וכולם שמעו. אז מה קרה אצלנו שרש"י מתחיל להסביר שידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, הכוונה היא ייכנסו דבריי באוזניך. למה לא ללמוד בפשטות? אני רוצה לדבר איתך ואתה תשמע. עכשיו, מעניין שכשרש"י מעתיק את המילים של הפירוש שלו, ייכנסו דבריי באוזניך, אז הוא אומר, ויגש אליו יהודה, וכלומר הוא מעתיק גם את הפתיח. עכשיו, המילים שלו רק באים להסביר את המילים באוזני אדוני, לא להסביר את המילים ויגש אליו יהודה. ויגש אליו. למה רש"י מצטט את המילים הללו? עכשיו, היו כאלה שרצו לומר שרש"י מצטט את התחלת הפרשה, כי יש לו כאן איזשהו עניין, להתחיל את התחלת הפרשה, אנחנו כאילו לציין ללומד, אנחנו בפרשת ויגש. אבל אם זה היה המטרה שלו, היה צריך לעשות את זה תמיד. ובדרך כלל רש"י לא עושה ככה. בשאר הפרשיות שלמדנו עד עכשיו, הוא לא עושה אלא אם כן יש כאן עניין חשוב להסביר. הוא לא מצטט את המילים, הוא לא מצטט את המילים של ויאמר אליו, ויאמר וידבר השם אל אברהם, לך לך, הוא לא מעתיק את המילים הללו בעצמם, ועל דרך זה בשאר הפרשיות, אלא אם כן יש לו זה עניין. רש"י כאן העתיק, ויגש אליו יהודה, דבר באוזני אדוני, ייכנסו דבריי באוזניך. כאילו, כדי להבין היטב מה דיבר יוסף, יהודה אל יוסף, תסתכל על תחילת המילים, ויגש אליו יהודה. יש כאן איזשהו עניין שרש"י כאן בכוונה העתיק. עכשיו, אחרי זה המילים, ועל ייחר אפך בעבדיך, שרש"י אומר, מכאן אתה למד שדיבר אליו קשות. למה חשוב לרש"י להסביר את זה? אז יש כאלה מפרשים שמסבירים, שבפסוק הבא, רש"י באמת מסביר, כי חמוך כפרעה, מבחינתי אתה כמו פרעה, אני יכול לנצח את שתיכם. רש"י מביא כל מיני פירושים מהמדרשים, שבאמת מדובר כאן בדברים קשים. אז, ואותו דבר גם, אדוני שאל את עבדיו לאמור, אז רש"י אומר, בתחילה באת אלינו בעלילה. רש"י מסביר בהמשך הפסוקים, איך הפסוקים נשמעים כדברים קשים. לכן רש"י רוצה להסביר, אל תחשבו, אתם הלומדים, אל תחשבו, שההכרח להסביר את המילים הללו, כי חמוך כפרעה, אדוני שאל את עבדיו לאמור, שזה דברים קשים, אל תחשבו ככה, כי אדרבה, דווקא מהמילים האלה אפשר ללמוד, שזה לא דברים קשים, דווקא להפך, זה רק מדרשים. לכן רש"י אומר, ההכרח לזה הוא מהמילים, ועל ייחר אפך בעבדיך, שמכיוון שיהודה אומר ליוסף, אל תכעס, מכאן אתה למד, שהוא דיבר דברים קשים. אוקיי, אז הבנו, באמת רש"י חושב לו להסביר, שמהמילים ועל ייחר אפך בעבדיך, כבר אנחנו לומדים שהוא לומד דברים קשים. אבל למה להדגיש את המילה מכאן? יכל רש"י לכתוב בצורה קצרה יותר, מלמד, ועל ייחר אפך בעבדיך, מלמד שדיבר אליו קשות. גם כן היה מובן מאוד, מלמד, הפסוק הזה מלמד אותי שהוא דיבר דברים קשים. כל פעם שכתוב הביטוי מלמד, הכוונה היא, זה לא מפורש ומפורט בפירוש בפסוק, אבל אתה, אם אתה תלמד, אז אתה תלמד כך וכך. רש"י יכל לכתוב, מלמד שדיבר אליו קשות. מה זה הדגשה? מכאן שדיבר אליו קשות. מכאן דווקא ולא ממקום אחר. בדרך כלל, בכללי רש"י, שכשרש"י מוסיף את המילה מכאן, הוא מתכוון לשלול ממקום אחר. שממנו כן היה אפשר ללמוד את העניין, רש"י אומר, לא, 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 אל תלמד משם. תלמד דווקא מכאן. נקודת ההסבר היא, בכל המקומות שמופיע הביטוי שהזכרנו מקודם באוזני אדוני, לפני הפסוק של פרשתנו, פרשת ויגש, מדובר על אמירה שהיא אמירה שנאמרת בנוכחות מספר אנשים שלאו דווקא הם צריכים לשמוע, והמילה באוזני מציינת שבפועל הם גם שמעו את מה שנאמר. לדוגמה, ויען עפרון החיתי את אברהם באוזני בני חת, או וידבר אברהם אל עפרון באוזני עם הארץ, היה דין ודברים בין אברהם לעפרון, התורה מציינת שהדברים האלה נאמרו בנוכחות בני חת, בנוכחות עם הארץ, גם הם שמעו, והיה כאן איזשהו עניין. אותו דבר גם כאן, התורה מדגישה, נחזור אולי לפני, הסיפור עם אבימלך ואברהם, כתוב וידבר באוזניהם, דיבר באוזני בני בני העיר, מדינת פלישתים, והוא אומר להם, הנוגע באיש הזה ובמשפחתו מות יומת. אז הכוונה היא שאבימלך בעצמו דיבר לכל עבדיו, ולכן כולם שמעו ויראו האנשים מאוד, כולם באמת נבהלו. אבל אצלנו, בפסוק, ויגש אליו יהודה ויאמר, בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, הרי הדברים נאמרו אל יוסף, הוא מתקדם אליו, ומדבר אליו. אז למה? אז ברור שהוא שמע אותם. אז מה התורה מחדשת באומרה? באוזני אדוני. אם הוא היה אומר, ידבר נא עבדך דבר באוזני אחי, זה היה מובן. אבל כאן כתוב, ולכן רש"י מצטט את המילים, ויגש אליו יהודה, שהמילים הללו מגבירות את התמיהה. בלי המילים ויגש אליו יהודה, אז היה אפשר להגיד, יהודה אמר את הדברים באופן כזה, ששאר האנשים שמעו, והוא אומר, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, אתה באוזניים שלך צריך להאזין באופן מיוחד, גם אם יש רבים כאן ששומעים, גם אם הפרוטוקול מקשיב, אתה צריך בעצמך לשמוע. אבל רש"י אומר ככה, ויגש אליו יהודה, תסתכל על הפסוק, התורה מדגישה, ויגש אליו, כלומר, יהודה והאחים שלו עוד דיברו לפני כן עם יוסף, כמו שראינו בפרשת מקץ בסוף הפרשה. ואז ויגש אליו יהודה, יהודה מתקרב אליו באופן מיוחד, אז מזה שיהודה מתקרב ומדבר באופן מיוחד אל יוסף, אז אחד מהשתיים מובן כאן, או שיהודה מדבר באופן מיוחד על יוסף, או שרק יוסף שומע את הדברים. אז אם ככה חוזרת השאלה, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ברור שמי ששומע זה נטו יוסף, הוא זה ששומע. וגם למה יהודה צריך להדגיש את זה בדיבור שלו ליוסף? לכן רש"י מסביר, תשמע, המילה באוזני, רש"י אומר ללומד, אתה הלומד שרואה את המילים ויגש אליו, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, באוזני אדוני יש משמעות נוספת, שהדברים האלה ייכנסו באוזניך, שאתה לא רק תשמע אותם, גם תקלוט אותם, תשנה את ההחלטה שלך בהתאם למה שאני עכשיו הולך לדבר, תשחרר את בנימין. יש ביטוי ביידיש, הרן או דר הרן, לשמוע זה הרן, לשמוע, אבל יש לקלוט, דר הרן, להקשיב פנימה. אני מעוניין שאתה יוסף תקלוט את הדברים ובאמת תתנהג לפי מה שאני מבקש ממך, ולמעשה תשחרר את בנימין. עכשיו, אחרי שרש"י מסביר ללומד מה המשמעות של המילים ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ייכנסו דבריי באוזניך, רש"י ממשיך ואומר, עכשיו תסתכל על המשך המילים, ועל ייך רפך בעבדך. אז רש"י אומר, מכאן אתה למד שדיבר אליו קשות, בלי הפירוש הקודם שרש"י הסביר שידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, פירושו ייכנסו דבריי באוזניך. היינו יכולים להגיד דבר אחר, היינו יכולים לומר ידבר נא עבדך דבר, הביטוי דבר, לא אמירה, אלא דיבור בדרך כלל, זה משמעות של לשון קשה, לשון קשה. ככה זה בדרך כלל במקרא. אמירה, כה תאמר אל בית יעקב, אמירה זה דבר קל, ויומר, ויומר זה אמירה. ואילו דיבור, בדרך כלל דיבור זה אמירה קשה. אז יכולנו לומר שידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, זה דיבור קשה. אז רש"י בא ואומר לו, לא, אל תלמד מהמילים הקודמות. משם אל תלמד שהוא דיבר אליו קשות, אלא ועל ייך רבך ועבדך, מכאן אתה למד את העניין הזה שדיבר אליו קשות, לא מהביטוי וידבר. למה באמת לא הביטוי וידבר דבר באוזני אדוני? להפך, שם זה הכוונה, ייכנסו דבריי באוזניך. ועכשיו, על ידי שהסברנו היטב שיכנסו דבריי באוזניך, אני רוצה שתקלוט את הדברים. עכשיו תבין שאתה לא יכול להסביר שידבר נא עבדך דבר זה דיבור קשה, ורק מהמילים ועל ייך רבך בעבדך, משם, מכאן אתה למד שדיבר אליו קשות. ולמה? בדרך כלל, באמת נכון, הביטוי דיבור זה לשון קשה. למה? הסיבה האמיתית לזה היא, כי המילה דיבור זה גם מלשון ידבר עמים תחתינו, או דבר אחד לדור במשמעות של שלטון תקיף. כתוב לגבי משה רבינו ויהושע, טול מקל והחל קודקודם, דבר אחד לדור ואין שני דברים לדור, יש שלטון. לכן בדרך כלל שמשתמשים בביטוי דיבור, הכוונה היא לאמירה בעלת משמעות של השתלטות, תוקף, שלטון, דברים תקיפים, דברים שמבטאים שליטה על מישהו אחר. לפי זה יוצא שבכל סוג של דיבור, לא משנה גם אם הדיבור נאמר בצורה רכה, אבל אם הדיבור אמור לשכנע את הבן אדם ולשנות אותו מההחלטה ומחשבה הקודמת שלו, זה נקרא בשם דיבור, מלשון שליטה על הבן אדם השני. אני אדבר אותך ואני ינהיג אותך כרצוני. לכן מובן שאם נאמר את הפירוש של המשמעות הפסוק, סליחה, אם נאמר את תחילת הפרשה. ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני. מהמילים הללו ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני. אין שום הכרח לומר שהוא דיבר אליו קשות. אדרבה, רש"י מסביר שידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני. הכוונה היא אני רוצה באופן שיכנסו דבריי באוזניך. אני רוצה שהדברים ישפיעו עליך וישנו לך את ההחלטה ותשחרר את בנימין. אז מאוד יכול להיות שידבר נא עבדך דבר, זה יכול להיות גם בדברי תחנונים. ובאמת נכון, כשאנחנו קוראים את הפסוק, את הפסוקים בפשט המקראות, זה נראה שהוא דיבר איתו בדברי תחנונים דווקא. רש"י אומר, ייכנסו דבריי אחרי, לכן רש"י אומר, ייכנסו דבריי באוזניך, ועל ייחא רבך בעבדיך. מכאן אתה למד, מהמילים הללו, על ייחא רבך בעבדיך, מזה אתה לומד שדיבר אליו קשות. עכשיו ככה נבין את סדר המשמעות של הפסוקים לפי הפרשנות של רש"י בפשוטו של מקרא. לכל דבר יש הוראה, והמסר וההוראה שנובעת לעבודתנו אנו, עבודה רוחנית. כשיהודה רוצה להשפיע על המשנה למלך, על יוסף הצדיק, הוא חושב שהוא מצרי, והוא רוצה לשכנע אותו לשחרר את בנימין, הדבר הראשון הוא מדבר איתו קשות. לכאורה, איפה ההיגיון? הרי יכול מאוד להיות שדברים רכים יכולים להשיג יותר דיפלומטיה טובה. ולפי ההיגיון והשכל, אולי כדאי דווקא לפנות אליו בדברי תחנונים. אם זה לא הולך בדרך הזו, אולי עד להתחיל בדברים קשים. הרי אי אפשר הפוך, אי אפשר לדבר בדברים תקיפים וקשים וחריפים, ועד פתאום לעבור לדברי תחנונים. אז מה ההסבר? כל עוד מדובר על עניינים צדדיים כמו ממון, כמו איזשהו עניין פנימי ביני לבין הזולת, אפילו שהוא מצרי, אז אנחנו פועלים לפי חישובים הגיוניים ושכליים, מה עדיף ומה משתלם יותר. ואז אולי באמת כדאי בענייני ממון, בוויכוחים כלל, כמו אילו, כדאי להתחיל בדברי תחנונים. ואם זה לא הולך בטוב, אז ילך קשה. אבל כאשר מדובר בנפשו קשורה בנפשו, כאשר מדובר על עניין שנוגע לנפשות של בנימין ויעקב, פה לא פועלים לפי חישובים שכליים. פה צועקים, כמו הפתגם הנפוץ, כשכואב, צועקים. ובעניינים האלה, אדרבה, הדיבורים הקשים מוכיחים שהעניין נוגע לך. זה נוגע לך עד הנפש. אני לא מתכוון לממון, אני לא מתכוון לכיסא, אני לא מתכוון לכבוד. אני רוצה שיכנסו דבריי באוזניך. ולכן, אם אתה מתחיל מיד בצורה חזקה ותקיפה, ומקים על השולחן, לא בדיפלומטיה, אז הזולת מרגיש, הזולת המצרי מרגיש, שאנחנו מתכוונים כאן עד פנימיות הנפש, וזה נוגע לי מאוד, וזה יעורר אותו, לשכנע אותו, להיענות לבקשה, ואז הוא עושה את זה בנחת וברצון, ואומר אני יוסף. וזה מסר והוראה לכל הזמנים ולכל המקומות. כשמדובר על הצלת ילד יהודי מלהיות עבד למצרים, שזה לאו דווקא מצרים במובן הגשמי, אלא זה במובן הרוחני, אז אפילו כשהמשנה למלך מצרים, כלומר התוקף של קליפת מצרים כביכול דורשת שהילד היהודי ילך לשם, אנחנו צריכים לעמוד בתוקף. וזה לא הזמן לדרוש כאן ועדות ומומחים ולדבר במתינות וביישוב הדעת ולספר, נעשה אולי הצבעה, נדבר מה טוב, מה כדאי. לפעמים צריכים לדאוג שהילד יצא מידי המצריים, ממצרים, מחינוך כזה שמבטא אלילות, ככה חשב יהודה בכל אופן, מחינוך שנוגד לתורה, וחינוך שמוביל חלילה חלילה להתבוללות, שהילד הזה יתמע בתוך מצרים ויאבד את זהותו היהודית, אז פה צריך להשתמש בגישה של יהודה, והיגש אליו יהודה עם כל התוקף. ואז לא רק שהעניין הזה מתבטל, אלא להפך. ויאמר פרעה, ואתנה לכם את כל טוב ארץ מצרים. פרעה מדבר איתם בצורה רכה, ואז בסופו של דבר מקימים בית תלמוד במצרים, ומשם יוצאת הוראה לכל מצרים, ואת יהודה שלח לפניו, יעקב שלח את יהודה לפני, שכל עם ישראל יורד למצרים להכין בית תלמוד. מחנכים את התלמידים בצורה ברורה איך לנהוג גם בארץ מצרים. ואותו דבר גם לגבי ההשפעה מלמעלה, שכשיהודי כביכול דורש ומתפלל לקדוש ברוך הוא בתקיפות, ואז יוסף שלמעלה, ולא יכול יוסף עוד להתאפק, הקדוש ברוך הוא, מלמעלה נוהג כצון יוסף, ממלא את כל משאלות ליבו של היהודי לטובה ולברכה, בכל הדרוש לו מידו של הקדוש ברוך הוא המלאה, הפתוחה, הקדושה והרחבה.